אתם מאזינים ל
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר, משדרים מפילבק על קו התפר, ירושלים.
מקודשת און אייר, משדרים מפילבק שעל קו התפר בירושלים. ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של מקודשת ריוויזיט. זו בעצם תוכנית שבה אנחנו חוזרים למוזיקה שהייתה חלק מפסטיבל מקודשת בעשור האחרון. אז נגיד שלום למי שהולכת להגיש איתי את כל סדרת התוכניות הזאת, מלכי אמיר דנון, שלום.
שלום, שלום.
ואני גיל רוביו, ולמען הגילוי הנאות, אנחנו חלק אורגני מהפסטיבל הזה כבר שנים, את יותר, אני קצת אחרי.
תודה יחד.
כן. ויש לנו חיבור מאוד מאוד עמוק למוזיקה בתוך התכנים של מקודשת. אז אנחנו נבהיר על ההתחלה, אנחנו לא באנו לעשות פה קודם כל הרמות לעצמנו, כאילו וואו, כמה אנחנו נהדרים. וגם לא באנו לעשות איזשהו סיפור, את יודעת, איך נקרא לזה?
באנו לשתף זיכרונות בולטים
לחלוטין,
חוויות מיוחדות
בדיוק,
קטעים אנחנו אהובים לשתף ככה ברגעים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים שלנו מהשנים המיוחדות האלה.
אנחנו לא נעשה איזה סקירה כרונולוגית, נכון? כאילו שנה הראשונה אלא יום מופעים,
לא, טעימות אסוציאטיביות, אינטואיטיביות
ובעיקר כיף, כי אנחנו נורא אוהבים מוזיקה. אז אנחנו הולכים לזיכרונות הבולטים שלנו, והנה כבר בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הפקת מקור. שתסבירי בגדול מה זה הפקת מקור לפסטיבל, מה זה אומר?
הפקת מקור לפסטיבל זה כשאנחנו פונים למוזיקאים ומזמינים אותם לעשות, להגשים חלום בעצם. זה היה מין פסטיבל כזה שאפשר להגשים למוזיקאים להגשים חלומות. לבוא להתחבר לרוח של הפסטיבל, לערכים שלו, למטרות שלו. ונתנו להם איזושהי פלטפורמה מאוד מאוד עוטפת, גם אמנותית וגם הפקתית, לבוא ולעשות מופעים, לכתוב יצירות, שלא בהכרח צריכות להתחשב בהרצות ובקהלים ובשיקולים כלכליים.
אבל הפנייה הזאת לאומנים, אנחנו יודעים שיש פסטיבל, נגיד, שקורה, מקודשת קרה בדרך כלל בקיץ, או קצת לפני ראש השנה, בדרך כלל מסורתית. כמה זמן מראש אומרים לאומן, בוא תתחיל מסקרץ'? כי זה לא, יש מופע קנוי, הוא על המדף, הוא רץ, אביתר בנה היה נהדר, אנחנו רוצים את המופע שלך אצלנו בפסטיבל, זה בא מוכן, הוא לא צריך לעשות התאמות מיוחדות.
יש אומנים שהדיאלוג איתם יכול לקחת שנה אחר שנה אחר שנה. יש אומנים שהם קצת יותר מבושלים, יכולים לבוא חודשים קודם לפני פסטיבל, אבל בכל מקרה זה עבודה אינטנסיבית ועבודה מאוד מאוד מעמיקה של שיח איתם ודיאלוג איתם וליווי שלהם לפחות כמה חודשים. בטח ההפקות המורכבות והמשוגעות והמופרכות שאנחנו עשינו.
אז הנה אחת כזאת, נכון? בואי נדבר על מקם ירושלים. קודם כל, באיזה שנה זה היה?
האמת שבחרנו במקרה, כן, את הפסטיבל הראשון, אבל לא מתוך מקום כרונולוגי, אלא באמת מתוך איזשהו מקום שההפקה הזאת ספציפית, היה בה איזשהו אסנס, איזשהו תמצית של ה-DNA של הפסטיבל בעצם.
שכבר בשנה הראשונה ידענו לראות אותו?
הרגשנו אותו. בהפקה עצמה. בסוף המופע עצמו, זה המופע הסוגר לפסטיבל הראשון.
הימרנו על איזה משהו, יצא הפקת מקור, ובסיום שלה הצוות הבין גם משהו על עצמו.
הצוות הבין משהו על עצמו, הקהל הבין שקרה שם משהו מיוחד, השותפים הבכירים, כל מיני אורחים מהעירייה או משגרירויות, או אנשי תעשיית המוזיקה או התקשורת, פתאום בסוף מקם ירושלים, שתכף נספר על זה קצת יותר, הרגשנו שבאמת באמת קורה כאן משהו מיוחד, איזה זרע, שנזרע כאן איזה זרע למשהו מיוחד, שאחר כך הלך וגדל וגדל במהלך השנים.
אז בואי תספרי קצת על מה זה היה, מי האנשים שהובילו למשל את, את המופע הזה?
מקם ירושלים היה מופע של תזמורת ירושלים החדשה, שהייתה פרויקט חדש של עומר אביטל.
נגן הבאס, הג'אזיסט למי שמכיר.
ג'אזיסט מ-Third World Love.
מ-Third World Love, מהקריירה שלו מאוד מצליחה. הוא מגיע מעולם הג'אז.
מגיע מעולם הג'אז, מעולם המוזיקה הקלאסית, חי בניו יורק כבר המון שנים, עובד עם סוללה של מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים. ויאיר הראל, שהוא מגיע מעולמות הפיוט והמוזיקה האנדלוסית, המסורתית, ירושלמי. והמפגש ביניהם, בין מזרח למערב, בין העתיק לבין העכשווי, הוליד הפקה מדהימה, מרגשת. יכולנו לראות על הבמה מצד אחד רביעיית כלי מיתר, לצד נגן קמנצ'ה או חלילה נה.
שאז כאילו, אולי צריך להסביר מה זה קמנצ'ה, היום כולם כבר
יודעים. היום כבר כולם יודעים. עכשיו, אני חושבת שזה קצת בזכותה...
זה בזכות
דברים. בזכות קצת ששקרו אצלנו.
ההנחה של זה אצלנו.
לגמרי.
צריך להגיד, מרק אליהו.
שהיה מאוד עסוק בפסטיבל הזה ב-2013.
כן, הוא תיזז. אוקיי, ומי עוד היו סולנים?
היה לנו שם את חיה זמיר עם הקול המורטית שלה, ששרה את אזורים בדמעה, טקסט מתהילים. היה לנו שם את...
שזה רגע, אמרת את זה ככה בחטף. חיה זמיר, שהיא מוסלמית.
נכון.
והיא שרה טקסט מתוך תהילים.
מתוך תהילים.
שזה... זה, זה,
מאוד לא מובן מאליו.
זה למובן מאוליו, זה לא...
במיוחד, זה באמת היה איזושהי התחלה, איזושהי דרך שאנחנו סללנו.
לגמרי.
לצידה הייתה לובנה סלאמה, ששר השירים של ישראל, רבי ישראל נג'רה. רבי מיימון כהן, פייטן, חזן, ששר שיר תשוקה ואהבה בערבית קלאסית.
וואו.
אחרי המופע, הביקורת היללה וכתבה, תזמורת ירושלים מרגשת כמו ביאת המשיח.
לא פחות.
וזה באמת מתאר את הרגע הזה שדיברתי עליו קודם.
וזה בעצם חיזק את הצוות ואמר, אוקיי, אנחנו כנראה פגענו פה על משהו נכון, או משהו שצריך.
העיף אותנו.
העיף אותנו. אז בוא נעיף גם את הקהל, דיברנו, אנחנו אמרנו, אנחנו תוכנית מוזיקה, ובסוף אנחנו אוכלים את הראש. אז אנחנו בחרנו, או את בחרת, את חיה סמיר, שרה מתוך ההקלטה של המופע עצמו, את הזורים בדמעה.
זורים בדמעה.
אז אנחנו יוצאים לדרך עם התוכנית הראשונה שלנו, מקודשת ריוויזית.
Thank you.
תיארנו הדבר המדהים הזה, כאילו זה ג'אז ואתני.
עכשווי, עתיק, מסורת.
והסקספון פה זה אבטיה, בריון.
אבטיה בריון.
שהמשיך אחר כך בפסטיבל לעשות, יש מלא אומנים שהפסטיבל חזר אליהם, והם חזרו לפסטיבל.
חזרו לפסטיבל בכל מיני וריאציות.
טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים, מלכי, עם קטע נוסף, שאנחנו, נשמע קטע קצרצר מתוך הקלטה שהייתה בפסטיבל עצמו, ואחר כך אנחנו נשמע, נדבר על כאילו מה זה היה הדבר הזה, אז מכונה?
אחריך.
יאללה. שבח ירושלים את הנונה הללי אלוהי שבח ירושלים זה הוקלט בלייב, מתוך משהו שקנו לו מעגלי שירה. וזה גם כן משהו שחזר על עצמו בפסטיבל לאורך השנים, נכון?
כן, רק נגיד שזכינו לשמוע את, את אביו מדינה, בכבודו ובעצמו.
מחבר השיר, כן. מחבר השיר של עצמו, מתוך הקלטה, מתוך אותו מעגל שירה. מה זה בכלל? מה זה היה הרעיון?
מעגל שירה נולד בעצם בשנת 2014, אחרי מבצע צוק איתן. שהיה מאוד מאוד טראומטי לנו כחברה ישראלית ולנו כצוות פסטיבל, כי הוא קרה בדיוק על החודשים יולי-אוגוסט, שתכננו את כל עונת התרבות שלנו ואת כל הכותרים שלנו, ופתאום נאלצנו להיות בפריז, בעצם.
וזה אומר, זה אומר שבעצם כאילו הפסטיבל היה מוכן, חתמו חוזים עם אומנים מהארץ ומחול, ולמעשה בגלל שהמצב הזה, המלחמה פרצה ביולי,
יותר מזה, היינו עם הקמפיין כבר מוכן לגמרי, דחינו כמה שאפשר את היציאה לתקשורת ואת תחילת מכירת הכרטיסים. במקום לקחת את החודשים שאנחנו אוהבים לדבר על פסטיבל, דחסנו ודחסנו, וחיכינו לראות מה מצב הרוח הציבורי, בכלל אפשר לעלות כזאת חגיגה. לשמחתי, החלטנו באומץ רב. כן לעשות פסטיבל ב-2014 בדיוק.
שזה היה ממש מיד אחרי, המלחמה הסתיימה, ומיד אחרי אנחנו היינו בסוג של היקון.
אנחנו מדברים על פסטיבל ענק, שבעשרה ימים, משהו כמו עשרה ימים או שבועיים, משהו כזה.
החיינו אותו מחדש.
החיינו אותו, דיברנו עליו, הוצאנו אותו לתקשורת, התחלנו למכור את הכרטיסים. והמעגל שירה בעצם נולד כמין אירוע ביחדנס כזה. של להיפגש ביחד אחרי המלחמה ואחרי כל המצב הקשה, מצב הרוח הקשה שהיה, ולשיר ביחד.
עכשיו, מעגלי שירה, אני תל אביבי בהבנותיי, תסלחי לי.
אתה מכיר מכיכר רבין.
אני מכיר מכיכר רבין, כמה חמודים כאלה יושבים עם כמה גלביות, סלחו לי. ובאים עם איזה מוניטור קטן כזה, עם איזה מיקסר מצ'וקמק, וכולם מנגנים על ג'ומבוש, ואף אחד לא יודע מה זה ג'ומבוש.
לגמרי, לקחנו...
מעגל שירה הזה לא היה ככה.
לקחנו פורמט קיים, לקחנו קצת את ההשראה שלו, לקחנו קצת בהשראה שלו את המעגל הקיים, שהוא קהילתי בדרך ומקומי בדרך כלל, כמו ש...
כאילו שלא ישתמע מזה שאנחנו, הוא משהו מאוד חיובי ומאוד...
חשוב,
אורגני וחשוב, וזה בעצם הגרעין במעגל השירה.
מחבר, מחבר.
אז איך פסטיבל ענק כמו מקודשת שעושה הפקות מקור מטורפות?
לוקח את הרעיון של מעגל שירה, משקיע בו. הפקתית, משקיע בו מאוד, משלב מערכת סאונד מאוד מאוד מוקפדת, דואג לאיזשהו תוכנית מראש של הליינאפ, של מה שרים, מחלק שירונים לאנשים. כל הרעיון של מעגל שירה זה שהמוזיקאים והקהל הם במפלס אחד, הם כולם ביחד באותו המעגל.
כאילו אני בעצם כקהל מרגיש שאני אולי כחלק מהבמה.
אני חלק מהבמה, אני חלק מהמופע, אני חלק מה...
כהשתתפות שלי היא גם חלק מהאירוע. ובואי מיד ניתן קרדיט מאוד מאוד מגיע, ומישהו שליווה אותנו מלא מלא שנים.
גיל רון שמה,
יקר ואהוב, שהוא בעצם הוביל גם את הרעיון לדעתי, נכון?
לגמרי, לגמרי. אני חושבת גם שגיל רון מאוד מאוד פעיל במעגלי שירה בארץ באופן כללי.
אבל כשיש מעגל שירה של גיל רון, שומעים שזה מעגל שירה שגיל רון נגע בו.
לגמרי.
זה לא מוניטורי, מיקסר, מצ'וקמק.
אני חייבת אולי לשתף בזיכרון אחד, מאוד מאוד מיוחד, מהמעגל הראשון ב-2014, שהתקיים בגן הבונים לרגלי חומות העיר העתיקה. היה שם רגע שיאנקל'ה רוטבליט, הכותב של שיר לשלום, שכתב את השיר הזה אחרי שהוא נפצע ב-67, בששת הימים, שם, בגן הבונים, יש לי צמרמורת מטורפת עכשיו שאני מספרת את זה, היה שם בקהל, וחלק, ולא ידענו שהוא מגיע, וחלק מהליינאפ היה לשיר את שיר השלום במקום הזה, וזה היה רגע פשוט סופר סופר מרגש, דמיינו לכם אלף ומשהו איש, ועשרות מוזיקאים על הבמה, וזמרים ונגנים, שרים כולם ביחד, בקול גדול, את שיר השלום, אחרי 2014, זה היה קתרזיס מטורף, אנשים שם התייפחו בבכי של שחרור.
האמת שצריך להגיד שאנחנו גם היינו בטוחים, לא היינו בטוחים אם יגיע קהל.
נכון.
אני זוכר אותך, ואני זוכר את נומי, מסתכלות שם בשערים, יבואו אנשים, הנה מישהו הולך שם, אולי נקרא לו.
נכון, נכון, נכון. והופתענו, היה מדהים, וזה ממש התחיל מסורת נהדרת, ואחר כך גדלנו עם זה, והעברנו את זה לבניו יותר גדול.
אבל הגרעין נשאר, ובכל זאת הבאנו גם סולנים, שזה מוביל אותנו לקטע הבא שנשמע. אז אתה רוצה לספר לנו?
היו לנו שם את אביו מדינה, כמו ששמענו קודם את מיקי גבריאלו, ואת יעל דקלבאום, את שי בנצור, את רחלה, ועוד 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 ועוד, באמת עשרות.
אז אנחנו נשמע לא הקלטה מהמעגל, הקלטה של מיקי גבריאלו, אבל מבצע שיר שהוא ביצע גם במעגל שלנו.
אני ואתה אני ואתה אז יבואו כבר כולם אמרו את זה קודם לפני אני ואתה נשנה את העולם זה קודם לפני ולא משנה לא נשנה את העולם
انت وانا وكل العالم
امروا اتكود لفناي ولو مشנה
מיקי גבריאלוב, אני ואתה מתוך מגדי השירה שהיו בפסטיבל מקודשת, אנחנו מזכירים לכם, אתם על מקודשת אונאר, מלכי אמיר ואני, גיל רוביו, אנחנו עושים איזשהו ביקור מחודש במוזיקה מקודשת שהייתה בפסטיבל לאורך השנים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על תופעת טבע, שנקראת...
ערבי הרגל.
הרגל, רסטמן.
רסטפארי.
אז קודם כל תסבירי לי... אני זוכר שכשהתחלתי לעבוד בפסטיבל, שאלתי את המנהל האמנותי הראשון שלו, את איתי מאונטנר היקר, מה מקודש ברגי? למה זה מקודשת?
הטענה שלנו הייתה מקודש ולא קדוש. למה מקודש? כי זה מה שאנחנו, המם הקטנה, שעושה את כל השינוי בין הקדוש הדתי, המסורתי שאנחנו מכירים, לבין המקודש. מקודש זה למעשה כל מה ש... אנחנו, אתם, הם, הן, מקדשים ומקדשות.
אז אמר בעצמו גם. אם בעיניו, אם זה מקודש או קדוש.
לגמרי.
אוקיי.
וכאן אנחנו, בעניין של הרגעי, הרבה מכירים את הקשר של היילי סילאסי לזיון, לירושלים, התרגשות מאוד 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 גדולה, והרגשה של זכות מאוד גדולה של אומני רגעי, רסטות מכל העולם, מג'מייקה, מאנגליה, לבוא לירושלים ולשיר כאן.
בזיון.
בזיון.
על הליון, בזיון, בזיון פיזית.
ועוד במגדל דוד.
ועוד במגדל דוד.
עם כל האבנים הישנים.
עכשיו, לטובת זה, כאילו, יש המון המון סוגים של רגעי בעולם. כאילו, הפסטיבל התמקד בנישה מאוד ספציפית. אנחנו מדברים על ערוץ רגעי. אנחנו אף פעם לא הבאנו דנס הול ואת משפחת מרלי לדורותיה.
זאת הייתה חלק מתפיסה שהתגבשה יחד עם גיל רסטה. גיל בורנשטיין.
גיל בורנשטיין רסטאמן.
שהוא השותף המדהים שלנו לכוח כל הדבר הזה. אני חושבת שהצלחנו לחלום ביחד על אומנים ממש מיתולוגיים, כאילו, שמי שחובב רגעי, מעריצים גדולים של אומנים.
כלומר, הבאנו אבני יסוד של הרגעי, של ערוץ רגעי, של ג'מייקה, של... ולא גרסאות מעודכנות יותר.
לגמרי.
מתוך בחירה.
אפילו, כן, כן, אפילו הייתה שנה... שעשינו את הטקס הנאי הבינגי, הטקס המסורתי, הטרדישנל רגעי שממנו נולד בעצם ערוץ, הזרם הזה של ערוץ. והצלחנו להביא כל מיני...
עכשיו בואי נדבר על מה קרה ב-2018.
2018 זאת הייתה השנה שהחלטנו לא לעשות רגעי?
בדיוק.
אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי.
זאת הייתה שנה קשה, קשוחה מבחינת הקהל. החלטנו החלטה אמנותית, המנהלים האמנותיים החליטו השנה, אנחנו ניקח את הסלוט של הרגע ונשים בו משהו אחר שמתחבר לכל הערב שהיה שם. ובעקבות זה...
קיבלנו תלונות, והפייסבוק שלנו לא הפסיק.
אבל מה קורה עם הרגע?
איפה הרגע? האמת שאנשים שהיו כבר רגילים למסורת הזאת, עוד לפני שהיינו מפרסמים כבר את התוכניה, הם היו מתקשרים וכבר איפה קונים כרטיסים. כאילו לא חשוב כבר את מי אנחנו מביאים, הם יודעים שהם יקבלו שם את מה
ש... וכשעשינו מכירה מוקדמת, הרגע היה תמיד הדבר הראשון שנמכר.
שנמכר. והאווירה, האווירה שמגדל דוד היה נצבע בצבעים האלה של דגל אתיופיה, והיו מגיעים כל האנשים עם הרסטות העבות והבלתי... דגל ג'מייקה, כמובן, ועם הרסטות העבות והארוכות.
וגם תמיד טיפלנו במגדל כדי שיראה כוונו של כאילו, עם סאונד סיסטמים שהיו תמיד כחימום והשלמה למופע.
לגמרי, היינו יוצרים ערב...
וקהילה שלמה שזה היה הסביבה.
פסטיבל רגעי שלם בסלוט אחד, בלב ירושלים, בלב, בתוך החומות של מגדל דוד, חוויה כאילו סופר.
אז אחד הכוכבים באמת הכי גדולים שהיו בפסטיבל לטעמי בכלל, וגם כמובן ברגעי, זה אדון מקס רומר.
מקס רומר.
שעשה גם הוא סולד אאוט מטורף, ובעקבות הביקוש גם הכפלתם את ההופעה שלו, נכון?
נכון,
נכון, ולמה? כי נגמרו הכרטיסים.
ויצרנו את יום השישי המוגזם במיוחד בזכות ההופעה הנוספת.
אז הנה שיר של מקס רומאו שאני מניח שאתם כולכם תזהו, והוא גם שר אותו לייב כמובן על הבמה אצלנו.
Listen for son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth.
I'm gonna send him out of space to find another race. I'm gonna send him out of space to find another race. Hey.
Satan is an evilous man, but him can't choke sit and I man. When I check him I lost him hand, and if him flip I go with him on. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. Send him to outer space to find another race. Oh now, 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 now.
Hey, 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 hey. Him up a drop, him fuck and run. leave earth with them bombs.
I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth.
I'm gonna put on my iron shirt and chase the devil out of earth.
I'm gonna send him to outer space to find another race.
I'm gonna send him out of space to find. I saw the music flow, oh, oh, oh.
Leave ya with your guns. I said we left ya with the buns.
Ooh, yeah.
Leave ya with your guns.
You got to leave.
I said we left ya with the buns.
Ooh, yeah.
Leave. I said we left ya with the buns.
זה היה הרגי וזה היה מקס רומאו עם Chase the Devil, והבטחנו לכם שבתוכנית הזאת אנחנו לא רק נדבר על הצלחות וסולדאוטים שמחים וגדולים ומשמעותיים, אנחנו נדבר וניגע גם במקודות של קשיים שהיו בפסטיבל. אני לא אקרא לזה כישלונות, אבל כן, אתגרים, הפתעות מאוד מאוד גדולות. אז כדי לפתוח את הנושא הזה, קודם כל נשמע משהו שהוא נושא עצוב, אבל שיר נורא מדליק. זה נורא מדליק, אבל אנחנו מדברים פה על אתגר לא פשוט של הפסטיבל. זה לא היה בפסטיבל, ותכף נסביר למה. אז קודם כל שמענו את
סליף קייטה, גדול.
כמו והוא טבע את החותם, סליף עשה לנו קייטה.
קייטה, כן. שלא זכינו לראות
אז רגע,
את הפסטיבל.
אני ב-2013 עוד לא הייתי בפסטיבל, הייתי שדרן רדיו ו... שמעתי שמקודשת מביאים לירושלים, היו פרסומים ומחירות כרטיסים, סליף קייטה במגדל דוד, ואני אף לי המוח, ואמרתי, בשביל זה שווה לעלות לירושלים. ואז מה קרה, מלכי?
ואז.
איזה פאוזה של טראומה.
כן, לא, כי גם פתאום עבר לי כאילו כל המסע ומתן והלחצים ולהביא אותו לכאן, וזה היה...
שזה לא פשוט, הוא בעצם הגיע ממאלי?
הוא הגיע ממאלי שבאפריקה, היו הרבה מאוד ניסיונות להביא אותו לפני שאנחנו חתמנו איתו על חוזה, ובכל פעם זה לא צלח. ואנחנו הרגשנו שהצלחנו.
פתח סוגריים למי שלא מבין, סליף קייטה הוא אחד הזמרים הכי חשובים באפריקה, אחד הזמרים הכי מצליחים במוזיקת עולם, וזה היה בטוח כאילו להתגאות בזה, יהלום של להביא בן אדם כזה, לא משנה לאיזה פסטיבל, במקודשת, סגרו איתו...
ועוד למופע, בוטיקי, אינטימי, במגדל דוד, לכמות קהל לא מאוד גדולה, זאת הייתה אמורה להיות חוויה.
זה מחר מהר מאוד, נכון?
בשניות. אני באופן אישי חיכיתי להופעה הזאת.
גם אני, האמת.
ועד היום, עד היום. אז למעשה יש לנו פה
איזה... אז מה קרה? מה קרה?
זהו, דוגמה ללחצים ש-BDS, שארגונים פרו-פלסטינים, מפעילים על אומנים בינלאומיים, שרק מפרסמים, אפילו לפני הפרסום הרשמי, לפעמים הם מכניסים את זה לטורים שלהם, באתרי אינטרנט שהם אמורים להגיע לירושלים או לישראל, ואז הם מקבלים מבול של לחצים. באופן אישי, המנהלים, הצוותים הטכניים, הנגנים, הסולנים, זאת אומרת, כל מי שקשור ללהקה מתחיל לקבל לחצים מאוד מאוד גדולים. לא להגיע לישראל. אנחנו עם השנים פיתחנו איזה שריר ואיזה כלים, ושהבנו איך אפשר לעבוד על זה מאוד 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 בעדינות. אבל לא תמיד הצלחנו. לא תמיד הצלחנו לתת את ה... את הביטחון הזה שאנחנו באמת מברכים את כולם לשלום.
וסליף ב-2013 היה בעצם הזפטה הראשונה, נכון? כאילו הבנו משמעותית מה זה אומר.
הראשונה והגדולה, הכי גדולה. כי הוא ככה קליבר רציני בתחומו.
אז הם מכרו כרטיסים וכבר היה זה, ואם הבנתי נכון, המשלחת מטעמו, כאילו כשמגיע האומן זה לא רק הוא, אז הם כמובן האונטירה שלו והלהקה
שלו.
והתחילו כבר להגיע פיזית לירושלים, תכלס, נכון?
הם היו אמורים לעלות על טיסה ביום רביעי, כשההופעה הייתה ביום חמישי. ובערך ביום שני, לפני אותו יום רביעי המפורסם, התחילו...
יומיים לפני הטיסה.
יומיים לפני הטיסה, התחיל להגיע קולות מהמנהלת האישית של סליף, שחלק מחברי הלהקה לא מוכנים להגיע לישראל. כל השיחה שלנו איתם, אנחנו מבינים מסליף שהוא מגיע, ועוד הוא מעביר לנו מסר שהוא מגיע גם בלי להקה. ואנחנו כאן ברקע מתכוננים עם להקה חלופית, שתהיה ברקע ותעבוד על הרפרטואר, על הליינאפ של סליף. הוא מאוד מאוד התכוון להגיע, מאוד התכוון להגיע. היה לו לוז שלם של ביקור בבית יתומים לעיוורים ובמחלקה לילדים עיוורים בתל אביב איפשהו, באיכילוב או בבילינסון, אני לא זוכרת. יש לו כמה נשים, כנראה מותר במאלי לשאת כמה נשים, אז אחת מנשותיו או פילגשיו הגיעו כבר לישראל עם הבת מארצות הברית, קימבה. אני מצולמת איתה עד היום, באותו זמן הצטלמנו כשהוא לא הגיע להופעה שלא הייתה.
עד ממש הדקה ה-90, הכל נראה, הכל עובד, כי הם כבר פה.
היינו בטוחים שהוא עולה למטוס, וקיבלנו את הביטחון שהוא עולה בלי להקה. ובסופו של דבר, הרגע שידענו זה הרגע שהוא פשוט לא עלה לטיסה יום לפני ההופעה.
מה עושים בכזה מצב?
אנחנו נשארים... התעשתנו, אומרים? התעשתנו מאוד מאוד מהר. ומה שעשינו, העברנו קריאה לכל משתתפי הפסטיבל, כשהיו בארץ באותו זמן, או הישראלים שהיו בירושלים באותו זמן, והזמנו אותם ביום שישי בצהריים לעלות, יחד עם מוש בן ארי, שלא היה חלק מאותו הפסטיבל, וביקשנו ממנו להגיע ככה מהיום למחר, לשיר יחד את עוד שיבוא שלום עלינו, כאיזשהו מסר בעצם מאיתנו לעולם, נגד הדבר הזה.
והקהל כאילו הבין בעצם את ה...
לגמרי.
לא הייתה ברירה.
הקהל כאילו. היה מאוד, מאוד מפרגן ומאוד, באמת באמת מאוד מתחשב ומאוד מבין.
ובעצם מ-day one, ברגע שיש פסטיבל שמארח אומנים בינלאומיים, אנחנו נמצאים בסכנה.
נמצאים בסיכון, והאמת שעם כל אומן גדול, כי ככל שהאומן הוא יותר גדול ויותר, ויש לו יותר עוקבים ומאזינים, אז הסיכון באמת הוא יותר, יותר גבוה.
כי יש, זה יותר חשוף, יותר אז חשיפה. כאילו יש יותר לחץ.
בדיוק.
אוקיי.
סליף ספציפית הוא גם מוסלמי, זאת אומרת שהפעילו עליו גם לחצים
דתיים.
כאילו, כן.
אז הנה עוד אחת מוסלמית שב-2014, אותה שנה קשוחה עם צוק איתן, שכבר פרסמנו וחתמה חוזה והייתה אמורה להגיע לפה, אחת הקולות המאוד מעניינים מאפריקה שוב, גם היא מגיעה ממערב הסהרה, היא בעצם נמצאת במדריד, אל תספרו לאף אחד, אבל היא מציגה את עצמה כאחת ממערב סהרה, קוראים לה עזיז אברהים, וכבר פרסמנו והתאהבנו, וכל אני זוכר שכל הארגון הלך ושר את השירים שלה כזה, כי זה נתפס, תכף תשמעו, ובסופו של דבר החליטה לא להגיע בגלל המצב הלחימה, וקיבלנו והבנו את זה, ובסוף יצרו קשר, ועשינו לה בוקינג לשנה אחר כך, ל-2015.
וגם אז היא לא הגיעה.
וגם אז נפתח עמוד פייסבוק שקרא לה עזיזה אל תופיעי בירושלים, ותחרימי את ישראל, והיא התייעצה, היא באמת הייתה בדילמה אם היא באה או לא, היא מאוד רצתה לבוא, זה אני יודע כי אני מדבר איתה אישית.
הרבה מאוד פעמים האומנים.
האומנים רוצים לבוא, אבל הם מבינים שהשיקול, אתה יודע, השיקול הוא בסוף כלכלי.
שהמחיר לא תמיד שווה להם.
בדיוק,
בדיוק. המחיר שהם ישלמו אחר כך.
צריך הרבה מאוד אומץ, והרבה להגיד, אני לא שם על זה, אני בא בכל זאת. אנחנו נמצאים במקום משוגע, גם ירושלים, גם ישראל.
אולי נזכיר בסוגריים את אותה שנה של עזיזה, ושל סליף.
2015.
לא, את שבאב אל אנדלוס, שהיו גם
ב-2014.
מרבט, ממרוקו, הרכב אחרי המבצע צוק איתן. שהגיעו, ואנחנו היינו המומים שהם הגיעו, והיה להם פה ביקור מאוד מאוד מרגש, אבל כשהם חזרו חזרה למרוקו ולרבט, הם חטפו.
הם קצת חטפו, הם קצת פחדו, אבל עובדה, שבסופו של דבר, הם מאוד רוצים לבוא שוב.
הייתה להם חוויה מדהימה.
הם עכשיו כתבו לנו שהם רוצים בעקבות הסכמי השלום עם מרוקו, שהייתה להם חוויה נהדרת, והם רוצים לחזור לפסטיבל. והוא, מנהיג הלהקה נמצא איתנו בקשר תמידי ומפרגן, היא שם, בילד. אז עזיז אברהים גם ב-2015 לא הייתה, והיא עדיין רוצה לבוא. אז מלכי, בתור מנהלת פסטיבל, אם את עדיין לא פוחדת לעשות בוקינג לעוד ביטול של עזיזה.
אינשאללה, רק יכולה לקוות לזה.
הנה הלהיט שלה שכולנו שרנו במשך שנתיים. כולם הלכו כזה חולות, עזיזה, והיא נפלאה, וראיתי אותה בהופעה אחר כך בבורומקס, והיא נהדרת, וגם המנהלים שלה, גם על, אגב, על הביטול הזה, זה עוד פריט מידע אחד קטן, מנהל הלבל שלה הוא בחור מדהים בשם קריס אקמן, שהוא מנהל של גליטרביט, שהיא חברת הקליטים מאוד מאוד גדולה, והיא תמיד זוכה בפרסים, וכינוס מוזיקת עולם הכי חשוב של מוזיקת עולם קורה אחת לשנה באירופה בוורומקס, יצא לנו להיות בו נכון. גם ביחד באחת השנים, וכשקריס אקמן עלה לבמה לקבל את פרס הלייבל של השנה, שהוא זוכה בו ברציפות כבר עשור נדעתי, הוא דיבר בדיוק על הביטול הזה של עזיזה במקודשת. והוא דיבר על החרמות, והוא דיבר על BDS, והוא אמר שהוא מרגיש שאם מחרימים מדינה כמו ישראל, עם כל זה שאולי יש כאלה שחושבים שפוליטית יש לזה צידוק, את אותו צידוק אפשר גם להכיל על רוסיה, ועל סין, ועל ארצות הברית, כי גם הם עושים דברים שאולי למישהו פוליטית פחות נוח איתם. הוא קרא לזה צביעות, על הבמה במעמד הטקס, ודיבר על זמרת שחתומה אצלו בלבל, שהייתה אמורה להגיע להופיע בירושלים.
הדוגמה הזאת שאתה נותן היא מאוד מחזקת את מה שדיברנו קודם, שהרבה פעמים האומנים כן רוצים להגיע.
לגמרי.
והם פשוט מחליטים, מכל שיקולים שונים, לא לבוא.
בדיוק. אז אנחנו רוצים בכל זאת לסיים בטון חיובי, משהו שכן קרה, ופתחנו את התוכנית עם הפקת מקור, והסברת לי כאילו על, 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 על איך זה קורה וכמה זמן זה נמשך, אבל אנחנו נחתום גם עם הפקת מקור, שהיא קצת, היא נבנתה או נולדה אחרת, נכון? כאילו,
כן.
מקם ירושלם התחיל בעצם...
רעיון של האומנים, הם היו בשלים, הם באו להקים תזמורת חדשה בירושלים ופנו אלינו. כדי לעשות את המופע הזה, mm-hmm. לאן שהוא הגיע, זה כבר הליווי שלנו, והדיאלוג איתנו, והמשאבים שקצנו לטובת העניין, אבל הרעיון והיוזמה והדרייב לכל הדבר, הגיע בעצם מעומר אביטל ויאיר הראל.
אוקיי, ולהבדיל מהאייטם שאנחנו הולכים לסגור איתו את התוכנית, שזה עוד הפקת מקור, אצל מי היא נולדה?
היא נולדה בראש של גיל קרניאל, במוחו הקודח, שגיל קרניאל הוא היה... אחד המנהלים אומנותיים של הפסטיבל ירושלים למוזיקה מקודשת במהלך השנים שלו.
מהוותיקים ומהראשונים. מהמוצדקים.
לגמרי.
אז הוא בעצם כאילו אמר, אני מכיר את המוזיקאית הזאת מאפריקה, תכף נגיד את שמה, אני מכיר את המוזיקאי הזה מישראל, הם לא פגשו, הם לא יודעים אחד על השני כלום. והוא החליט, אני מהמר על מופע. שמקודשת, וכשלהרים מופע, למי שמבין זה גם השקעה וזמן ומרץ, וכמובן המון המון בוכתות של כסף, על משהו שבעצם לא נפגש מעולם מוזיקלית. איך לא רדו לכם השחלות?
האמנו בוויז'ן של קרניאל, האמנו ביכולות המדהימות שלה.
של סונה ג'ברטה, שמגיעה מגמביה, ממערב אפריקה, והיא גראיות בעצמה, והיא מנגנת קורה, שזו אישה אפריקאית שמנגנת קורה, אחת הבודדות בעולם, והיא גם, אחר כך גילינו, היא גם בן אדם
ויפהפייה,
וקומוניקטיבית, ונגישה, ואוהבת אדם.
מדהימה.
וחיברנו אותה ל... עכשיו את תגידי?
לרביד כחלני.
שאנחנו מכירים ימל בלוז, זה כבר היה חלק מהפסטיבל, וימל בלוז היו תמיד כאילו חלק, והופיעו, עם רביד ובלי רביד. ואז קרניאל המציא, לוקח אותה, עושה מופע ביחד.
בואו נחבר, וניקח לנהל מוזיקלית את מאיה דוניץ,
אוקיי.
שבכלל...
מאיה דוניץ זה פרק שלם.
פרק שלם על פסטיבל מקודשת לגמרי, אבל כאן במקרה הזה היא יוצקת לה כדירה, תבלינים מיוחדים ואחרים בעצם מאפריקה פוגשת יאמן.
לגמרי.
ויצא לנו הפקה יפהפייה.
וזה גם לקח את זה שהם פשוט היו צריכים להגיע לתקופת חזרות די משמעותית, כדי לראות שהדברים עובדים. זה גם קרה אצל דוניץ בבית.
שם התחיל עוד הרבה לפני שהם נפגשו, הם היו צריכים להכיר אחד את השני.
את החומרים.
את החומרים אחד
של השני. או בכלל להסכים לרעיון. יש פסטיבל בירושלים שרוצה לחבר אותך למוזיקה ישראלי.
שאת לא מכירה.
שאת לא מכירה, והם רוצים לעשות הפקת מקור איתך. צריך אומץ גם כאומן.
לגמרי. אומץ ופתיחות.
לגמרי. Sona, we love you if you hear us.
ויצאה הפקה מאוד מאוד נוגעת, מאוד מאוד עדינה.
זאת אומרת, היה קצת נגנים של ימל, של רביד, נגנים שמאיה הביאה מפה, היו נגן או שניים,
שלה,
היה נגן ג'מבה מטורף, שניגן איתה, היא הביאה את הקורה שלה, והם עבדו על חומר שלה, חומר שלו, ודברים שהם עשו ביחד.
והיו במהלך הדרך, הם היו בבית של מאיה, באולפן אצלה בבית, במשך, אני לא זוכרת, אני חושבת שזה היה לפחות, כאילו זו הייתה תקופה, כמה ימים טובים,
כן,
אם
כן,
לא
כן,
כמעט
שבוע,
10 ימים משהו או משהו כזה, של חזרות מאוד מאוד אינטנסיביות, שהולידו את המופע המשותף הזה.
שעלה בעצם פעמיים
באינקה. נכון.
כל הוואג'רס הזה, וכל הסיפור, וכל ההטסות והחזרות, בשביל שאירוע של שעה וחצי שקורה פעמיים באימקה.
הרבה פעמים במופעים שהם מגיעים בסוף בקצה לבמה ושהקהל פוגש אותם, קשה מאוד כקהל להעריך את מידת ההשקעה והמאמץ.
ברור.
של לרקום ולייצר וליצור כאלה מופעים מיוחדים.
אז הנה לכם, זה בעצם מה שהתוכנית הזאת רוצה לעשות. אנחנו נחשוף לכם עוד דברים מאחורי הקלעים עם מלכי אמיר דנון ואיתי גיל רוביו, ותודה רבה לכם שהזנתם. ואנחנו רוצים בקטע הזה כבר בתוכנית הזאת להגיד תודה, ובראש הראשונה למנהלים האמנותיים של הפסטיבל לאורך כל השנים, אז הזכרנו את חלקם היום, גיל קרניאל ועומרי שריר המכונה
בושביט.
בושביט. וגיל רון שמע, ואיתי מאוטנר, וכמובן מיכל וקנין, ולמפיקים שלנו, שיש לנו חיבה מאוד מאוד גדולה ועמוקה אליהם.
לקרמי הגדול,
לקרמי האדיר. וולטמן ולאורי גליקסנברג.
שנשאו אותנו על
שבאמת בלעדיהם. אני חושב שאחוזים מאוד ניכרים לא היו בעצם באים לידי ביטוי, לא היו יוצאים לפועל בעצם. כי...
נגיד גם שאנחנו לא נכנסנו לאולמות קונבנציונליים, נכון. לתיאטראות, ההפקות שלנו תמיד היו בכל מיני סייטים כאלה מוזרים
שהקמנו ופסיכים. שהקמנו שחזרנו מאפס,
בדיוק, וגם זה קצת כאלה,
עובדים, 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 בונים, 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 ואז מפרקים את זה.
נכון.
זה גם סוג של חרם, אבל לא נורא. אנחנו רוצים גם להגיד תודות לצוות מקודשת און אר, לאריאל אדירם, לשר גמזו, לאודליה רצבי אהובתנו, תודה גם לעומר סנש ולדודו קושר, ולאחת נומי פורטיס, שהיא כנראה קשורה פה למשהו. זהו, אנחנו מלכי ורוביו, בפרק הבא.
עוד מלא מוזיקה ומלא סיפורים של אומנים. שהיו חלק מהפסטיבל.
יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה.
פשוט כיף להיזכר.
אוקיי, נתראה בפרק 400 של מקודשת ריוויזית. אנחנו חותמים עם סונה ג'ברטה היקרה. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה. ביי ביי.
ביי.